כאן רשת בית. ערן סיקורל.
השעה הבינלאומית 13 בדצמבר 2021 והיום בעולם. גוברת המתיחות בין רוסיה למערב, שרת החוץ של גרמניה, אנלנה ברבוק, אומרת, פרויקט הנחת צינור הגז בין רוסיה לגרמניה לא יוכל להימשך במצב הקיים.
Europäisches Energierecht gilt und das bedeutet, dass nach jetzigem Stand diese Pipeline so nicht genehmigt werden kann.
כפי שהדברים נראים ועומדים כרגע, אי אפשר לאשר את צינור הגז בגלל דרישות חוק האנרגיה האירופי והסוגיות שאנחנו צריכים לדון בהן עם האמריקנים. במקרה של הסלמה, אי אפשר יהיה לחבר את הצינור לרשת. שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, גם הוא משגר הזהרה.
We are studying together with the US and UK, which they could be, when and how, in a coordinated manner.
אנו לומדים את האפשרויות עם הבריטים והאירופים כדי שננקוט צעדים מתואמים. גוברת המתיחות בין סין לארצות הברית, עובר משרד החוץ הסיני מאיים. אנו אומרים לממשלת ארצות הברית כי ממשלת סין נחושה לחלוטין להגן על ריבונותה, ביטחונה והאינטרסים שלה בתחום הפיתוח. אנו נחושים להילחם באלימות, בטרור, בבדלנות ובקיצוניים הדתיים. לא נסכים לשום התערבות בענייניה של שינג'יאן. הפעולות שנוקטת ארצות הברית לא יוכלו לפגוע בפיתוח ההיסטורי. על ארצות הברית לחדול ממעשיה. אם ארצות הברית תפעל באופן חסר אחריות, סין תנקוט צעדים להקות בחזרה בנחרצות. בריטניה נערכת למכת האומיקרון.
I'm afraid we're now facing an emergency in our battle with the new variant Omicron. And we must urgently reinforce our wall of vaccine protection to keep our friends and loved ones safe. Earlier today, the UK's four chief medical officers raised the COVID alert level to 4.
אנו עומדים בפני מצב חירום, עלינו לחזק את חומת החיסונים במטרה להבטיח את שלומם של קרובינו וחברינו. אנו מעלים את רמת הכוננות לדרגה 4, הרמה השנייה הגבוהה ביותר. בקנטקי ממשיכים למנות את המתים מסופות הטורנדו שפקדו את המערב התיכון. בתוך האבל הכבד יש גם רגעים קטנים של חסד. כתב הטלוויזיה ההולנדית הצליח לאתר כלב שנעדר במשך יומיים.
The power went out. The house started shaking. We were lifted up. That's when we lost the dog.
There's a dog there.
Nala! Nala! Come here, my baby! Come here! Come here! Oh, my God! Oh, my God! I love you so much! Oh! It's okay! It's okay!
הכל נהרס, אבל הכלב שרד את התופת. וגם, ויבה לדיבה.
Ladies, Paraguay and India, please step forward. And the new Miss Universe is India.
Miss Universe חדשה נבחרה אמש באילת, זוהי מיס הודו. הטקס קלה לא מעט גלויות מנופי הארץ, וגם נועה קירל אחת.
I'm Noah Kirel, and welcome to Miss Universe 2021, live from Eilat, Israel!
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק קובי זרח, בביצוע הטכני אילן אזולאי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו ממתינים להכרזה של המגזין טיים על איש השנה, זה יקרה בעוד כ-20 דקות, אנחנו נהיה איתכם עם הדיווח גם משם, אבל אנחנו רוצים לפתוח בזירה אחרת של ארצות הברית, שם עדיין מנסים לעמוד את היקף ההרס שגרמו סופות הטורנדו שפקדו את דרום המדינה ואת המערב והתיכון. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אפשר לדבר עכשיו על כ-100 הרוגים, אולי אפילו יותר, נכון?
כן, זאת הערכה, הערכה מאוד מצערת שמגיעה מהזירה. לא כל הגופות נמצאו עדיין, אבל על סמך הגופות שאותרו והמספר הנעדרים, הערכה היא שמספר ההרוגים עומד על באזור המאה, אולי יותר. רובם בעיר מייפילד בקנטקי, אבל לא רק, יש נפגעים גם במדינות אחרות וגם בערים אחרות. כאשר בסופו של דבר מה שקרה זה שהנזק העצום והמיידי הזה שגרמו סופות הטורנדו והחריבו בניינים, משאלים במקרה של מייפילד, אבל גם בתים פרטיים ובתי עסק, האנשים שנפגעו פשוט היו בתוך המבנים האלה שקרסו עליהם, הייתה הזהרה קצרה, התראה קצרה, אבל הם לא הספיקו באמת להגיע למקלט, או שלא היה להם מקלט, או שהמקלטים לא היו מספיקים. נגד דברים שאמר אתמול מושל מדינת קנטקי, אנדי בשיר, ותדרוך לעיתונאים.
To the people of America, there is no lens big enough to show you the extent of the damage here in Graves County or in Kentucky. Nothing that was standing in the direct line of this tornado is still standing. Federal government has been there every step of the way, even helping us to know what we can ask for and saying yes. I want to thank all of them. That starts with the president.
אומר המושל בשיר כי לא קיימת עדשה רחבה מספיק שתצליח להראות את עוצמת הנזק שנגרם במסלול הטורנדו. אז הוא אומר, כל דבר שעמד במסלול הטורנדו אינו עומד עוד. וזה בדיוק תיאור שמתאים לתמונות שאנחנו רואים, מהלוויינים, מהרחפנים, מהשדר. הרס מוחלט לכל אורך מסלול הגל הטורנדוים האלה, שהיה הארוך בתולדות ארצות הברית. כלומר, הוא התחיל להרחק בדרום והמשיך במערב התיכון בעוצמה רבה, ולכן הנזק כל כך רב.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
על רקע המתיחות סביב אוקראינה, מדינות ה-G7 מגבירות את האיומים על סנקציות נגד רוסיה. שלום לכתבת כאן באירופה, אנטוניה ימין.
שלום ערן.
אז מה התוכנית והאם יש כוונה באמת לנקוט סנקציות נגד רוסיה?
אז זו באמת השאלה הגדולה. בפגישת G7 בבריטניה הציגו מעצמות המערב חזית מאוחדת נגד רוסיה והעוינות שהיא מציגה כלפי אוקראינה. שרת החוץ של בריטניה הזהירה את רוסיה בכל הנוגע לפעולותיה בגבול נגד אוקראינה, ובהמשך גם קראה למדינות דמוקרטיות חופשיות להיגמל מהגז הרוסי, הכוונה כמובן לנורד סטרים 2 שבו גרמניה אמורה להשתמש. כעת יכול להיות שדווקא הפרויקט הזה באמת ישמש תפקיד מרכזי בלחץ על מוסקבה. בוא נשמע דברים שאמר אתמול הקנצלר החדש בגרמניה אולף שולץ.
Wir beobachten die Truppenbewegung entlang der ukrainischen Grenze mit großer Sorge und wir machen sehr klar
אנו שופטים בתמונת הכוחות לאורך הגבול האוקראיני בדאגה רבה, ואנו מבהירים בזאת שלא ניתן להפר את הגבולות באירופה, ושאנו רואים את שלמות הגבולות של מדינות כדבר שאינו ניתן להפרה. אי אפשר להפר אותם בלי השלכות חמורות. הלחץ על רוסיה כמובן גובר גם מצד ארצות הברית וברית נאטו, שכבר הכריזו כי תוקפנות רוסית בגבול האוקראיני תוביל לסנקציות כלכליות חמורות. לאן כל זה באמת הולך, ערן? את זה אני מניחה שנגלה בימים הקרובים, אבל באוויר רוחות מלחמה.
אנטוניה, תודה.
תודה, ערן.
ושלום לקארל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה, שעוקב כמובן בעניין אחר המתרחש משם, מקייב, ואנחנו רוצים לדבר איתך על המתיחות הגוברת שם באזור הגבול בין אוקראינה לרוסיה. קארל וולך עדיין לא על קו השידור, אז מיד נהיה איתו. מתיחות גדולה מאוד בין רוסיה לאוקראינה שהולכת ומסלימה, ועכשיו אנחנו יוצרים קשר עם קארל וולך, איש עסקים ובלוגר באוקראינה. שלום קארל. עכשיו שומעים אותך היטב. ספר לנו איך זה נראה משם, מקייב, עד כמה באמת יש חשש מפלישה רוסית?
אה יש כאן לפחות שני היבטים, ההיבט הרשמי וההיבט האישי שלי, כי אנליסט פוליטי. אז מבחינת ההיבט הרשמי, אם כביכול הנשיא והאנשים הקרובים אליו, שר ההגנה וכו', הם תומכים בינתיים בגישה האמריקאית, שיש חשש מבוסס ורציני לגבי הפלישה הרוסית, במיוחד שהמלחמה נמשכת, כאילו היא, זה לא שהיא, יש חשש שהיא תתחיל מחר. המלחמה נמשכת מאז 2014.
בעצם יש אירועים לא רק באזור הגבול, אלא גם ממש בתוך שטח אוקראינה, במזרח אוקראינה, באזור דונבאס, ולא רק באזור לוגנס, גם שם הרבה מאוד מתיחות ואירועי ירי שיכולים בקלות להתלקח.
כמובן, זה גם אש הצלפים וגם פיצוצות מרגמה וארטילריה, זה קורה וקורה לא מעט. כמובן החשש העיקרי זה מפלישה מסיבית של הכוחות הרוסים, שיש להם נכון להיום משהו כמו 170 אלף חיילים בגבול עם אוקראינה, ויש גם חשש מהפלישה מכיוון בלרוס, שזה בעצם היום כבר לא כל כך מדינה עצמאית, היא כבר יותר חלק. לנתח את המצב ולהבין מה עומד מאחורי זה, אז כאנליסט פוליטי אני יכול לפרש את זה יותר כלחץ. לחץ גם על האמריקאים והאירופאים וגם על האוקראינים. יש לפוטין מטרות, ולא נראה לי שהוא מוכן למלחמה. פשוט לא נראה לי. הרווח שלו הוא לא גדול מדי מהמלחמה, וההפסד יכול להיות מאוד רציני. גם מהסנקציות מצידם של האמריקאים, האמריקאים בפירוש כבר, במיוחד סחר במחירת הנפט וגז.
שמענו גם על באמת על צעדים, על כוונה של מערב אירופה, כן, על כוונה של מערב אירופה לנתק את רוסיה, אולי מהנורד סטרים 2 שהייתה מעוניינת להתחבר אליו, אבל עד כמה יש חשש שרוסיה עכשיו תנקוט צעדים שמטרתם להגביל את העברת האנרגיה לאוקראינה, דרך אוקראינה? כולנו זוכרים את החורף הקשה, הקר שעבר לאוקראינה ב-2014 במהלך המלחמה.
תראה, הם כבר עשו את מה שהם התכוונו לעשות בקשר לנורד סטרים 2. כאילו, הם הגבילו מאוד את הספקת הגז לאירופה, וגם הטרנזיט של הגז דרך אוקראינה. כך שזה כבר לא חשש. המחיר הלא נורמלי, שאין לו תקדים, של $1,000 ל-1,000 קוב של גז, זה מחיר שהוא לגמרי לא טבעי. הוא לגמרי מלאכותי, והוא קשור לזה, הוא קשור לזה שהרוסים לוחצים על האירופאים לעשות סרטיפיקציה מהירה של נורד סטרים 2 ולתת להם אור ירוק. וזה התחיל עוד בקיץ. כך שזה קורה, עד כמה המערב מוכן היום להתקפל, זה לא ברור. דרך אגב, בחוק האמריקאי, כאילו, זה חוק של התקציב הצבאי האמריקאי, כתוב במפורש שבמידה ותהיה פלישה, אז הם כן מפעילים סנקציות נגד נורד סטרים 2, כאילו סנקציות בכל...
אוקראינה ערוכה להתמודד עם צבא רוסי, עם הצבא הגדול של רוסיה.
תראה, בעיקרון כנראה 170 אלף חיילים זה לא מספיק בשביל פלישה מוצלחת לאוקראינה. כנראה שלא. לאוקראינים יש היום הגנה מאוד, מאוד רצינית, למרות שהם עדיין לא קיבלו, כמעט ולא קיבלו נשק אירופאי ואמריקאי, חוץ מג'בלינים לא קיבלו כמעט כלום. יש גם את הביירקטרים מטורקיה. אז זה מזלטים. אבל עדיין יש לא מעט נשק כאילו סובייטי לשעבר או כבר מודרני אוקראיני, ובשביל להגן על עצמם ולשלוח לרוסים לא מעט גופות של חיילים וכו, יש מספיק כוח, ולא כל כך, אוקראינים לא כל כך מפחדים מהפלישה הזאת, למרות שגם להגיד את האמת שמישהו מרגיש פה ורואה פה התכוננות, לא, אז אין. כאילו, מדברים על זה, אבל אפילו גיוס לא התחילו, וגם פיקוד העורף לא כל כך התכונן וכו.
תגיד,
כאילו,
ואיזה ציון אתה נותן לנשיא זלנסקי קצת על התפקוד שלו במשבר הזה, לפחות עד עכשיו?
כמו בכל המשברים, מתחת לאפס.
עד כדי כך.
זה פשוט סיוט. זה פשוט סיוט. כן. משהו יותר גרוע עוד לא היה. זה אני יכול להגיד בוודאות.
קרל וולך, איש עסקים ובלוגר בקייב שבאוקראינה, תודה רבה לך.
תודה. ביי ביי.
וסליחה כמובן על הדילי, שמעתם אותו שידור חי, זה חלק מהעניין. אנחנו רוצים לומר שלום למישהו שנמצא קרוב הרבה יותר אלינו, כאן בישראל, דוקטור קורונה שגובה ממנה כ-1,200 מתים.
את המשבר הזה בראייה רוסית, או כמעט ברמה האישית בראייה של הנשיא פוטין. זה נושא מאוד רציני מבחינת הרוסים, מרגיש מאוד מאוים, ואני מציע לשים לב לדברים שהוא התראיין היום ואתמול בסוכנות הידיעות טאס הרוסית, שהוא פתאום כך סתם, התראיין לעובדה שדיבר על כך שההתפרקות של ברית המועצות הייתה טרגדיה. וזה מלמד אותנו למשהו שאנחנו אמורים להבין, שמבחינת רוסיה, אוקראינה זה מדינת מפתח מעין כמוה. הרוסים לא צריכים ללכת רחוק כדי להבין את זה. ואני מזכיר את היועץ לביטחון לאומי בארצות הברית, ג'וז'ינסקי, שהיה בסוף שנות ה-1990 ומשהו, היה אצל קרטר, והוא המשיך להשמיע את דעותיו בעניין הזה, והוא קבע שתי אקסיומות. והאקסיומות הללו צריכות להוביל אותנו להבנה של מה שקורה היום, שהוא מאוד רציני. אמר ג'וז'ינסקי האמריקאי, שאם אוקראינה לא תהיה בידיים או בהגמוניה בשליטה של רוסיה, רוסיה לא תהיה אימפריה אירו-אסיאטית. אני כמעט מצטט. ובמידה ורוסיה תשלוט באוקראינה, רוסיה הופכת אוטומטית להיות מעצמה אימפריאלית באירופה ואסיה. ועל זה אנחנו מדברים היום. מה שקורה היום, אנחנו מי שלא מבין את הראייה הזו, בעצם וההתמודדות הזו בין שתי המדינות ובעיקר פוטין, שהוא האיש שקיבל את רוסיה אחרי ההתפרקות שלה, יש פה עניין כמעט קיומי לגבי המשך קיומה של הפדרציה הרוסית. כך הנשיא פוטין תופס את זה ואנחנו חייבים להבין את זה. ולכן, אם השאלה היא עד איפה הנשיא פוטין ירחיק לכת וכך הלאה, אני חושב שזה משתמע מהדברים שאמרתי עד עכשיו.
אז הערכה שלך היא שרוסיה, אם היא לא תצליח לקבל את מה שהיא רוצה בדרכי שלום, היא נכונה אפילו לפעולה צבאית כזאת או אחרת, למעשה כדי להגדיר מחדש את גבולות הגזרה באירופה ואת מעמדה כהגמון על מזרח אירופה.
אני חושב שהיום מערכת היחסים והעימותים והתמודדויות בין המעצמות, ודאי מאז התקופה הגרעינית, זה לא בהכרח בין שתי מעצמות, אני לא חושב שנראה כל כך מהר התמודדות צבאית, אפילו על ידי שליחים פרוקסיס, לא כך. אבל המערכת יותר מתוחכמת, ואני שומע גם מהכתבים שלכם והדיווחים בארצות הברית, שהאמריקאים מאיימים על סנקציות כלכליות וכך הלאה. אבל צריך לזכור, והשאלה תמיד שעולה בהקשר הזה, ומה יכול הנשיא פוטין לעשות בה, אם יטפלו בו בסנקציות פיננסיות וכלכליות? צריך לזכור שלרוסיה יש יכולות להשפיע על תהליכים פנימיים בארצות הברית. אנחנו רואים את זה בבחירות האחרונות, עם הילרי קלינטון, פעילויות של סייבר וכך הלאה. המערכת היא הרבה יותר מורכבת, היא מאחורי הקלעים, באמצעות שליחים, באמצעות כוחות שהם לא מזוהים וכך הלאה. מה שאני חושב שכדאי שנדע ונבין, א', שזה משבר שהוא פשוט מחזיר אותנו לסגנון של תקופת המלחמה הקרה. ארצות הברית, עם תיאוריית הבלימה שלה, והניסיון לדחוק את רוסיה מזרחה יותר ויותר, והרוסים, שהם כמובן מתמודדים מול העניין הזה, ורואים בזה היום מצב שהוא מצב שמאיים על קיומה של הפדרציה הרוסית, לא פחות. זה, אני עוקב אחרי הנושא הזה 30 שנה בערך, ותקופת פוטין, שבזמנו שירתי גם ברית המועצות ברוסיה, צריך להבין את האופן שבו הם תופסים את זה. עולם המושגים שלנו לא תמיד עוקב ומבין איך הרוסים רואים את זה, ומה שאני כרגע ניסיתי להסביר, שצריך להבין איך הנשיא פוטין רואה את עצמו בעימות הזה, איך הוא רואה את עצמו מאוים ועל ידי מי.
ובשעה שכל זה קורה, אנחנו שומעים היום איומים מאוד מאוד חריפים, אולי שלא שמענו כמותם, מגיעים ממשרד החוץ הסיני דווקא. אנחנו נשארים באותה זירה, אותה זירה של מרכז אסיה, סביב המתיחות על שינג'יאן, אותו חבל שנמצא במערבה של סין, וסין מזהירה את ארצות הברית לבל תמשיך להתערב באזור הזה, והיא מאיימת, אנחנו ננחית מכה ניצחת על ארצות הברית אם נצטרך, אם אמריקה תמשיך להתערב בפוליטיקה ובעניינים הפנימיים שלנו, בריבונות שלנו. עד כמה אנחנו מדברים כאן על מהלך אולי מתואם בין סין לרוסיה, להגביר את המתיחות, להגביר את הלחץ על ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית?
אני חושב שזה נכון לראות את זה כדברים שהם מתחברים ומתקשים אחד לשני. יש ללא ספק היום הבנות, רמת תאום כזו או אחרת, הבנות בוודאי בין רוסיה לסין, בכל מה שנוגע לאזור של מרכז אסיה, לאזור הזה שנוגע לאפגניסטן, וגם כנראה בזירות שיותר קרובות לאירופה. הסינים בוודאי ראו פה חלון הזדמנות, וללא ספק גם הרוסים הם ערים ומכירים ומדברים עם הסינים בנושא הזה, והאמריקאים, אני צר לי לומר את זה, האמריקאים בשנים שאנחנו עוקבים אחרי הדברים שהיו בהתרחשויות, שהיו בקווקז, מרכז אסיה, והאמריקאים נתנו תחושה שהם עומדים מאחורי הגורמים שמזוהים איתם, גם בגיאורגיה, אגב, גם באוקראינה, וכך הלאה. האמריקאים נותנים איזושהי תחושה שהם באמת יעשו את הכל ויתמכו ויתחפו, והגורמים המקומיים טועים לא פעם ולוקחים את האמריקאים ברצינות, ובסופו של דבר מתברר או שאמריקאים לא נחושים ללכת על המהלכים הללו, או שאין להם יכולות. ואנחנו ראינו בשנים האחרונות איך הנשיא פוטין מפעיל יכולות בתחום של סייבר, לא עימות ישיר, לא, אין היום מלחמות ישירות, ארצות הברית ורוסיה לא ילחמו, גם באמצעות שליחים שהם מזוהים איתם, זה יהיה מתוחכם, זה מודיעין, זה יהיה חתרנות, זה יהיה מעורבות וכך הלאה. אבל מה שחשוב לנו, ואני מברך אתכם שאתם מקדישים לנושא הזה לא מעט, זה נושא כבד מאוד, המשבר באוקראינה, כיוון שמונח עליו כל מה שאנחנו הכרנו במלחמה הקרה, והדברים האלה מתעוררים, וכשאנחנו רואים מי הם האמריקאים שמובילים את המהלך הזה, צר לי לומר, אבל יש סימני שאלה לגבי הנחישות, הנכונות והיכולת של אמריקאים להוביל פה מהלך, כשהרוסים נמצאים בתחושת איום כזו, שהיא דוחקת אותם אל הקיר, והסינים במובן הזה, גם הם נוח להם מאוד להצטרף למערך הכוחות הזה.
דוקטור אבינועם עידן מקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה לך.
ואנחנו רוצים עכשיו להצטרף למגזין טיים, שם יכריזו בעוד דקות אחדות על איש השנה שלהם, סוג של תואר יוקרתי כזה שלא ניתן דווקא לאיש האהוד ביותר, זה איננו פרס נובל, אלא לאיש המשפיע ביותר, אולי סמל של שנה, סמל של דור, בואו נתחבר לשידור הזה.
It is a chance to recognize the people who led us, or even enraged us. The people who amused or inspired us. In this show, we'll recognize the athlete and entertainers of the year, the heroes who fought for us, and the visionary who captured our attention. All of these people...
כן, השידור הזה מתחיל, אבל זה ייקח עוד 7 דקות עד שנקבל הכרזה רשמית, אז אנחנו נפנה להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נהיה עם איש השנה של המגזין טיים. פרסומות. השעה הבינלאומית, אנחנו ממתינים לאיש השנה של מגזין טיים, אבל בינתיים אנחנו רוצים לשמוע על התפתחות בקוריאה הצפונית. קוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית, ארצות הברית וסין הגיעו להסכמה עקרונית על סיומה הרשמי של המלחמה בחצי האי הקוריאני, כך הודיע לילה נשיא הדרום מון ג'אין, אבל כתב תחום החוץ יואב זהבי, ייתכן שקצת מוקדם לחגוג.
כן, תראה, כי מון שהתארח הלילה בקנברה, בבירת אוסטרליה, הוא מבקר שם 4 ימים, הוא אומר שהצפון מקשה על השיחות, על שיחות בנוגע להסכם שלום, בשל העוינות המוכרת של הצפון כלפי ארצות הברית, הוא הוסיף כי פיונג יאנג התנתה את קיום השיחות בהפחתת העוינות האמריקנית, את הדברים כאמור הוא אמר הלילה בבירת אוסטרליה קנברה, במסגרת ביקור בין 4 ימים, בוא נשמע איראן קטע מדבריו של מון.
It would be the United States, China, and Republic of Korea, and North Korea. And I believe in principle everybody agrees to the declaration, but North Korea...
כן, זה כמובן לא קולו של מון, אלא של המתרגמת הסימולטנית ששעתה שם, כן, אם מאזינו תהו. אז הוא אומר שבשל הקשיים שמערים הצפון, אנחנו לא יכולים לשבת למסע ומתן בעניין ההצעות. אנחנו מקווים שהשיחות יחלו ואנחנו עושים... מאמצים. לדבריו של מון, חשוב לשים סוף להסכם שביתת הנשק השברירי שנחתם בשנות ה-50 בין שתי הקוריאות. הוא הוסיף כי הצהרה על סיום המלחמה עשויה להביא גם לפריצת דרך בעניין תוכנית הנשק הגרעיני הצפון קוריאני, שמדיק כמובן מאוד את המערב. הוא אומר, זה יסייע לנו להתחיל במסע ומתן על פירוק מגרעין ושלום בחצי האי.
טוב, אז אולי בכל זאת הייתה תועלת מסוימת בפסגה של הנשיא טראמפ ובפעולות שלו בתקופת כהונתו, אולי פירות שקוטפים אותם עכשיו.
אבל השאלה אם באמת נראה בסופו של דבר מסע ומתן ישיר בין ארצות הברית לקוריאה הצפונית, כי נדמה לי שמאז לא ראינו דבר כזה, והעוינות הקוריאנית בכל זאת...
בוא נעצור הרחב, יואב, כן. כיוון שאיש השנה של מגזין טיים צפוי להיחשף ממש עכשיו, אנחנו רוצים לשמוע את ההכרזה ביחד. הנה.
For nearly a century, Time has named the individual or group with the greatest influence over the prior 12 months as Person of the Year. But their effect on the world often stretches far beyond that moment in time.
הדובר הוא עורך מגזין טיים.
That's certainly true for this year's choice. A person with extraordinary influence on life on Earth,
אדם עם השפעה גדולה על החיים בכדור הארץ ומעבר להם.
From the existential crisis of climate change, from unprecedented levels of inequality, to new frontiers of possibility. No one embodies the themes of this year more than 2021 Time Person of the Year, Elon Musk.
כן, יש השנה של מגזין טיים, הוא אילון מאסק, המייסד של לא מעט חברות, האיש החתום על SpaceX, טסלה, יואב זהבי כתב חדשות החוץ, בחירה. מעניינת.
כן, אבל לא מאוד מפתיע, צריך להגיד, האיש הזה, אילון מאסק, שמנסה להצעיד את העולם 200 שנים קדימה, ב5 שנים, אולי ננסה לשמוע.
כן.
You know, I think anyone who's sort of doing things that are really useful to the rest of humanity is, I admire them greatly.
כן, שמענו את קולו של מאסק, נדמה לי שהוא אמר שהחברות שלו מנסות לעשות דברים שישפיעו על האנושות למשך שנים.
למרות שצריך להגיד, יש לאילון מאסק גם לא מעט שונאים ומבקרים, בעיקר סביב הפעילות שלו בתחום הכלכלה.
והאקלים גם.
האקלים, והקריפטו, הוא הפיל לא מעט מטבעות, העלה לא מעט מטבעות כך שיש גם לא מעט ביקורת, אבל זאת במידה רבה הבחירה שלא תרגיז אף אחד, לא תעצבן אף אחד.
ייתכן שבצד השמרני יותר מבחינה כלכלית, כלומר בצד הליברלי יותר מבחינה פוליטית בארצות הברית, אולי קצת יכולים להתעצבן מהבחירה הזאת במאסק.
מצד שני, אתה יודע, הבחירות בשנים האחרונות היו מאוד ליברליות. ג'ו ביידן וקמלה האריס היו האחרונים שזכו בשנה שעברה. גרטה טונברי, פעילת הסביבה הצעירה.
אולי תגיד משהו על הבחירה של אילון.
יכול להיות. עיתונאים שנכלאו או נהרגו בשל עבודתם. קודם לכן תנועת מיטו. ועוד הכרעה אמיצה הייתה ב-2016, אז היה דונלד טראמפ. כך שאחת לכמה שנים יש איזו פנייה לאזור אחר.
ונגיד שבסקר הקוראים שהמגזין הזה ערך, נבחר ז'איר בולסונארו, נשיא ברזיל, איש השנה של המגזין. אילון מאסק אומנם מנסה באמת לקדם את האנושות מאות שנים קדימה עם טכנולוגיות באמת יוצאות דופן שנראות כאילו נלקחו מהעתיד, עם המכונית החשמלית של טסלה, באמת עם ההשקעות האלה בקריפטו, עם הלופול שאמור להעביר אנשים במהירות C, מרחק של מאות קילומטרים, וגם עם תוכנית ספייסיק שלו, שנאסה כבר משתמשת בטילים, בטיל הפלקון שלה, כדי לשגר את הלוויינים וחלליות שונות שלה. הביקורת עליו בנושא האקלים, צריך להגיד, היא בעיקר לא נוגעת לטסלה, אלא למסעות הפרטיים האלה שהוא מארגן לחלל, אומרים שהחלק הזה מזהם מאוד, ולפני שמשקיעים בתיירות, כן, של אנשים עשירים לחלל, צריך קודם להשקיע באמת בעניין הזה של שינוי האקלים, אבל מצד שני עם טסלה כן מאסק מנסה להוביל.
איש צריך לומר מאוד אקצנטרי, הוא גם הודה שהוא סובל מתסמונת אספרגר.
ייתכן שבלי התסמונת הוא לא יכול להגיע למשהו.
יכול מאוד להיות.
אנחנו יודעים שזה מייצר אנשים גאונים.
אם כן, איש השנה של מגזין טיימס, טיימס הוא אילון מאסק, יזם, מהנדס, מעצב תעשייתי קנדי-אמריקני, יליד דרום אפריקה, המייסד, המנהל הכללי, מנהל הטכנולוגיות הראשי והמעצב הראשי של SpaceX, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. תודה.
תודה רבה.
There is a federal investigation underway into the autopilot software that Tesla has, which despite the name is not autopilot software. It does not drive the car for you. And people inside Tesla have expressed a lot of skepticism about whether the company's technology is eventually going to be able to get there.
כן, אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. המדענים אמנם הביאו אופטימיות זהירה לחומרתו של זן אומיקרון, בעיקר על סמך הנתונים שמגיעים מדרום אפריקה, אבל מנהיגי המדינות חוששים שהשמחה מוקדמת מדי, קשה מאוד להשוות בין מה שקורה בדרום אפריקה לבין מה שעלול לקרות כאן, טען שר החוץ הבריטי סעיד ג'וויד. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הפרלמנט הבריטי אמור להצביע מחר על ההגבלות החדשות שמציעה ממשלתו של בוריס ג'ונסון אל מול גל ההידפקות בזן אומיקרון במדינה. ראש הממשלה פנה אתמול לאומה ואמר שלצערו מדובר במצב חירום במלחמה עם הזן החדש, לכן חייבים לחזק את מה שכינה חומת ההגנה החיסונית של התושבים. רמת הכוננות הסניטרית הועלתה שוב לרמה 4, כלומר אחת לפני הגבוהה ביותר, כי שיעור הנדבקים באומיקרון מכפיל את עצמו בכל יומיים שלושה, דברי בוריס ג'ונסון.
Our scientists are confident that with a third dose, a booster dose, we can all bring our level of protection back up. I know there will be some people watching who will be asking whether Omicron is less severe than previous variants and whether we really need to go out and get that booster.
המדענים שלנו בטוחים שעם המנה השלישית, מנת הדחף, נוכל לעלות שוב את רמת ההגנה שלנו. אני יודע שאחדים ישאלו האם אומיקרון חמור פחות מזנים קודמים, והאם אנו באמת זקוקים למנת הדחף, והתשובה היא כן. אל תטעו ותחשבו שאומיקרון אינו מסוגל לפגוע בכם, אינו מסוגל לגרום לכם ולקרוביכם לחלות בצורה קשה. בדרום אפריקה ראינו ששיעור המאושפזים הוכפל בתוך שבוע, וכן יש לנו חולים עם אומיקרון כאן בבתי החולים.
At this point, our scientists cannot say that Omicron is less severe. And even if that proved to be true, we already know it is so much more transmissible than a wave of Omicron through a population that was not boosted would risk a level of hospitalization that could overwhelm our NHS and lead
בנקודה הזאת, המדענים שלנו אינם מסוגלים לומר אם אומיקרון חמור פחות. ואפילו אם מתברר שהדבר נכון, אנו כבר יודעים שהזן הזה מדבק הרבה יותר, לכן גל אומיקרון באוכלוסייה שלא קיבלה חיסון דחף, עלול לגרום להצפת בתי החולים ולנספים רבים, טען ראש ממשלת בריטניה. הוא הכריז על תחילתו של מסע חיסון הדחף נגד אומיקרון, שבמסגרתו כל תושב מגיל 18 ומעלה יוכל לקבל את המנה השלישית לפני סוף השנה. היום נכנסות לתוקף בבריטניה גם ההגבלות החדשות בהן עידוד עבודה מהבית, חובה לעטות מסיכות במקומות ציבוריים, והתו הירוק מוכיח התחסנות בכניסה לאספות גדולות. מחר בבית הנבחרים צפויה לג'ונסון הצבעה קשה, כי גם במפלגה השמרנית יש לו אופוזיציה פנימית חזקה להחמרת ההגבלות הסניטריות. הוא יזדקק בוודאות לכמה קולות ממפלגת הלייבור כדי לאשר את המהלך. גם בישראל וגם במדינות אירופה, עיני המנהיגים על המתרחש בבריטניה, כי מתחילת המגיפה הזאת התסריט הבריטי תמיד מגיע למדינות האחרות בתוך שבועות ספורים. בצרפת כבר יש אומרים שהגל השישי, גל אומיקרון, צפוי במדינה בחודש ינואר.
השעה הבינלאומית, ידיעות מאתיופיה, מהן עולה כי המורדים מתיגרה השתלטו אתמול על העיר לליבלה, שהיא אתר מורשת עולמי של אונסקו, ואתר לעלייה לרגל עבור אתיופים נוצרים אורתודוקסים. לפני כשבועיים הודיעה הממשלה שהיא מחזיקה בעיר, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
בתחילת החודש טען הצבא של אתיופיה כי חייליו שולטים על העיר לליבלה בצפון המדינה. כעת נראה כי אנשי החזית העממית לשחרור טיגרי דחקו את החיילים מהמקום והשתלטו הן על העיר והן על שדה התעופה הקטן הסמוך לה. בנוסף, המורדים טוענים כי הצליחו להשתלט על עיר שכנה בשם גשנה, שנמצאת במרחק של כ-60 קילומטרים דרומית לליבלה. התקשורת באזור כמעט ואיננה פועלת, והרשתות החברתיות ברובן משותקות. עיתונאים אינם יכולים להיכנס למקום, כך שהמידע שמגיע מלליבלה מועט ולא בהכרח אמין. יחד עם זאת, נראה כי המורדים אכן הצליחו לכבוש את העיר. סוכנויות הידיעות הצליחו לדבר עם כמה תושבים מקומיים, אשר סיפרו כי המורדים נכנסו לעיר ללא קרבות, וכעת הם מסתובבים בכל מקום. תושבים מגשנה דווקא כן דיווחו על קרבות באזור בימים האחרונים. בשתי הערים מדווח על בריחה של תושבים החוששים לחייהם. לליבלה איננה נקודה אסטרטגית חשובה. אין שם בסיס צבאי מרכזי, וכיבושה לא בהכרח מצביע על התקדמות ממשית של המורדים. מצד שני, העיר לליבלה חשובה מאוד ברמה ההיסטורית, ברמה הארכיטקטונית וברמה הדתית. רבים מכנים אותה פטרה של אפריקה, בשל הכנסיות המרשימות שלה. מדובר בכנסיות החצובות בסלע הגעשי האדמדם של האזור, כנסיות אשר נבנו שם לפני מאות שנים. 11 כנסיות סלע בלליבלה הוכרזו כבר לפני 50 שנה כאתר מורשת עולמית של אונסקו. לליבלה נחשבת לאחד מאתרי העלייה לרגל החשובים ביותר באתיופיה, עבור הנוצרים האורתודוקסים. כמו בלליבלה ובגשנה, הקרבות בצפון אתיופיה הבריחו עשרות אלפי אנשים מבתיהם. ביום חמישי הביע דובר האום דאגה עמוקה מריבוי העקורים שם. תופעה שממשיכה להתרחב כל יום שעובר באתיופיה תחת מלחמת האזרחים.
In the north, our colleagues are telling us that many people continue to be displaced due to the conflict in Amhara, Afar and Western Tigray. Tens of thousands of people have been uprooted from the town of Shewa Robert in Amhara's North Shewa zone to parts of neighboring Afar region.
בצפון אתיופיה, עמיתים שלנו אומרים שאנשים רבים נעקרו מבתיהם באמהרה, באפר ובמערב טיגרי. עשרות אלפי בני אדם נעקרו מבתיהם בעיר שווה רובית באמהרה ונסו לעבר אזור אפר. אלפי בני אדם נעקרו מבתיהם בערים וולדיליה ולליבלה באזור אמהרה. עשרות אלפי אנשים ברחו כנראה ממערב טיגרי לאזור הצפון מערבי, כך אמר הדובר. מה יעלה בגורל כנסיות הסלע של הליבלה? מה יעלה בגורלם של עשרות אלפי העקורים? לממשלת אתיופיה, כך נראה, יש בינתיים רק תשובה אחת, הם ממשיכים במלחמה. כאן רינה בסיסט.
ובאונסקו אומרים להשעה הבינלאומית כי הסוכנות איננה מגיבה בנוגע לאימות באתיופיה, היא איננה מאשרת או מכחישה כיבושו של אתר זה או אחר. עם זאת, ארגון אונסקו קורא לכל הצדדים לשמור על אתרי המורשת, אלה אתרים חיוניים עבור האחדות ועבור עתידה של אתיופיה. And get it, give it all you got. You never get over the view from the top. Just reach the finish. אנחנו מסיימים עם הצלילים האלה מקוריאה הדרומית, מהמקום הראשון בתוכנית ריאליטי קוריאנית, למקום הראשון במצעד הבילבורד, להקת הקיי-פופ מונסטק אקס, נבחרה לאלבום האהוב ביותר על ידי המאזינים השבוע. הלהקה הזאת החלה את דרכה בריאליטי תחרותי, No Mercy, זהו שמו, שקיבץ לו אומנים מתחילים ולא מוכרים, והרכיב מהם להקות, וזהו השיר שלהם The Dreaming, מתוך האלבום שנקרא לשמו, שיצא ביום שישי, ונמצא עכשיו בראש המצעדים. מונסטק אקס. It's why we're all reaching, are we missing the point and missing the meaning? Is it the moon? Is it the sea? Or is it the dreaming? Is it the dreaming? Remember that moment, turn on like a light. You had nothing on paper, it was all in your mind. You signed up perfect, he gave you a rationale. Bet you right now, he probably still does. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, הטכנאים אילן אזולאי ושימון דוקרקר. תודה לאלי שימוני על הסיוע בהכנה. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי, וגם את השעה הבינלאומית בשידור נדחה. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית כרוכית kan.org.il. להתראות. Is it the seeing? Is it the dreaming? Is it the dreaming? If you're still smiling, we're on my go. If you've got the answer, let us all know. It's finding the gold worth losing the rainbow. The colors are there, are they the same though? Maybe you know the moment you have it, beginning to hold it. Let's go of the magic.